טוב, שלום וברכה. אנחנו במאמר השבת ישראל והזמנים, מאמר השבת יותר נכון, בחלק שנקרא שבת ישראל והזמנים, במאמרי הראייה, שיעור אחרון במאמר הזה. ראינו כבר כמה שיעורים, אני חושב שלושה. אז זה אצלכם ממש בשתי פסקאות או שלוש פסקאות לפני הסוף. בסדר? ויחד עם כל אלה, אתם רואים? לא?
עמוד שלישי, שתי שורות אחרונות. הנה אדון כל
השורה. לא, ביחד, אנחנו היינו בביחד. ביחד. קצת למעלה, כמה שורות למעלה אצלכם. בסדר, אצלי זה מחולק לפסקאות אחרות. אני בספר, זה בעמוד 141. אבל זה אותו, הדפסתי לכם פשוט המאמר מהרשת. מכל מקום, אז... ויחד עם כל אלה, אני אקרא קצת ויסביר. ויחד עם כל אלה, הנה השבת הוא העמוד ההיסטורי היותר נאמן להבטיח לנו את נצחיותנו הלאומית, כי הוא זכר ליציאת מצרים, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוהיך. הנה, אדון כל המעשים, אביר הטבע. איפה אנחנו בדפים שלכם? אין בעיה, אין בעיה. עמוד השלישי. שלוש שורות למעלה. אוקיי, ויחד, אז אני חוזר מההתחלה. ויחד עם כל אלה, הנה השבת הוא עמוד ההיסטוריה יותר נאמן. להבטיח לנו את נצחיותנו הלאומית, כי הוא זכר ליציאת מצרים. וזכרת לה כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוהיך. הנה אדון כל המעשים, אביר הטבע, ששם חוק ההתפתחות בהטבע הכללי, ובתוכו גם לרוח האדם, אשר בהכרח יבוא לתעודתו, כי הוא ציווה ויעמוד, הוא אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, הוא הראה לך לדעת כי אין תעודתך להיות העבד. וכי תמלא את תעודתך רק ביותך לעם החי חיים של חירות. ביותך מקדש את השבת, לתכלית הידיעה הזאת, תרומם רוחך הלאומי או תרומם, ובכל עת מצוא אשר תמצא מקום לעבוד, לטובת עמך ואושרו, תמלא רוח השם לעסוק בזה ברוח נכון, בלב שמח המכיר את ערך פעולתו. טוב, אני מסביר. מה זה יחד עם כל אלה? כל מה שראינו עד עכשיו, ראינו המון המון דברים מאוד מאוד גדולים שמאירים לנו את השבת באור חדש. מה השבת היא נותנת לאדם את מטרת החיים, נותנת לו אופטימיות, נותנת לו להיות שותף לתעודה של עם ישראל. מרוממת את הרוח הלאומית, היא גורמת לאחדות באומה, לשיווי הדעות. המון המון דברים ראינו מהלך המאמר הזה. עכשיו הוא בא ונותן פה עוד נקודה, בסדר? יחד עם כל אלה שדיברנו עליהם עד עכשיו, הנה השבת הוא העמוד ההיסטורי היותר נאמן להבטיח לנו את נצחיותנו הלאומית. כי הוא זכר ליציאת מצרים. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים והוציאך השם אלוהיך. אז מה הקשר לנצחיותנו הלאומית וליציאת מצרים? מה זה קשור? אז קודם כל, השבת היא מופיעה בשלושה אופנים במהלך ההיסטוריה. ככה מובא בספר הכוזרי, פעם ראשונה בבריאת העולם, נכון? היום השביעי שבת, נכון? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, היום השביעי שבת ויהי נפש, נכון? בפעם השנייה מופיעה השבת בעניין המן. כן?
בזמן שהאדם הראשון סולק מגן עדן ונכנס לעולם הזה בערב שבת. לא היה לו הרבה זמן בגן עדן ביום שישי.
כן.
כן,
אבל אבל אני מדבר עכשיו מבחינה לאומית, מבחינה ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא אלינו, אני חושב שמה שאתה מדבר, אפשר לכלול את זה בתוך שבת בראשית, זה השבוע הראשון לבריאה, זה עדיין נקרא שבת בראשית, זה השבת הראשונה. בסדר? נכון, נכון, בסדר, זה השבת הראשונה, שבת בראשית. מה שאתה אמרת זה שבת בראשית. יש עוד שבת שנקראת שבת המן, כלומר המן הוא ירד שישה ימים וביום השביעי פסק, וזה היה גם כן אות, אומר הכוזרי, לשון כזאת, כאילו דבק בה בשבת עניין אלוהי מיוחד, נכון? שבשבת לא עוסקים בליקוט של מן, ויש ברכה כפולה ביום שישי ושל המן. והפעם השלישית זה שנתתוונו עליה בסיני, נכון? זכור את יום השבת לקדשו וכו'. אז השבת הוא זכר ליציאת מצרים, אנחנו גם אומרים את זה בקידוש, נכון? אנחנו מזכירים את זה שהיא זכר ליציאת מצרים. עכשיו, מה הנקודה שזה זכר ליציאת מצרים? מבחינת ההסתגלות של התורה, מעמד הר סיני זה גם קשור ליציאת מצרים, זה חבילה אחת, בסדר? אז וגם שבת המן, ההזכרה שלנו של יציאת מצרים היא מה שבעצם גורם לנו, מבטיח לנו את נצחיותנו הלאומית. לפי מה שאומר פה הרב קוק. למה? בגלל ש כל האמונה שלנו קודם כל היא בנויה על ההתגלות האלוהית לאבותינו במצרים. כל אמונת ישראל, כל החיוב שלנו של התורה והמצוות, זה מתחיל ממצרים, מיציאת מצרים. לכן הקדוש ברוך הוא נגלה שם באופן כזה שלא נגלה אחריו כל ההיסטוריה בניסים גלויים. ועל מנת שנדע שאין עוד מלבדו ואין שליט מבלעדיו, ושהוא מי שהוציא אותנו ממצרים, הוא גם זה שנותן לנו תורה, זה שומר על הטבע שלנו הרוחני, על האופי שלנו שיופיע בפועל, על הטבע הישראלי שהקדוש ברוך הוא יצר לו עם כזה במצרים ששומר את התורה. אז כל יציאת מצרים, מעבר לזה שזה סיפור אמיתי וממשי, שהיינו עבדים, והיינו משועבדים, ויצאנו ממצרים באותות ומופתים, במכות וכולי, מעבר לזה, זה גם, שזה סיפור ממשי, היסטורי, ממש, אבל זה גם במעין צורה אומנותית כזאת, מעביר לנו את כל התוכן של היהדות. אתם מבינים? מה אני מתכוון אומנותית? אומנות היא לוקחת מלבוש ומעבירה תוכן. בסדר? זה אומנות שיש בה תוכן. יש אומנות שהיא בלי תוכן. אם אני רוקם, זה לא בהכרח מעביר תוכן. אבל אם אני עושה סרט או ספר או שיר, או אני מעביר לפעמים איזשהו רעיון רוחני, רעיון מוסרי, רעיון ערכי, יכול להיות רעיון מקולקל אגב. אבל יש פה מלבוש להעברת תוכן. אז יציאת מצרים, מעבר לזה שזה סיפור ממשי, זה גם מלבוש אדיר. העיסוק ביציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים, להעביר את כל התוכן של היהדות, את כל האמונה בהשם, את כל החיוב של התורה והמצוות, את כל ההתגלות האלוהית שהיא בעצם היסוד לכל אמונתנו. בסדר? זה מה ששומר לנו. זה דבר אחד. דבר שני, ביציאת מצרים, אם תשימו לב, נוצר בעצם, מה שנוצר שם בתוך הרחם המצרי, זה הגוף הלאומי. נכון? הגוף הלאומי. אני צודק? זאת אומרת, ירדנו 70 נפש, ירדנו קודם כל יוסף, אחר כך 70 נפש, זה כמו איזה עובר שגדל, כן? יוסף הוא כמו זרע כזה, שלאט לאט גדל הנוכחות של הלאומיות הישראלית בתוך הרחם המצרית, עד שמצרים עצמה, כמו אמא שדוחפת את הבן שלה אחרי צירי לידה קשים, כן? זה המכות, נכון? ונולדנו, נכון? זה דיברנו על זה נראה לי שיעור קודם קצת, נכון? הזכרנו את זה. אני צודק? הזכרנו את זה? רואי, כן? לא, לא הזכרנו את זה? היציאת מצרים יש בצד שכל הסממנים של לידה מצויים בה, כן? הזכרנו את זה?
לא יודע אם בשיעור.
יכול להיות, לא משנה. יכול, נכון, נכון, זה בכוזרי, דיברנו על זה, בכוזרי. יציאת מצרים יש בה את כל הסממנים של לידה, בסדר? יש שם צירי לידה, זה מכות מצרים. המכה הייתה בערך שבוע, ואחר כך הייתה הפסקה של שלושה שבועות, ואז עוד פעם ציר חזק, עד שבסופו של דבר הפרו בעצמו, נכון? מצרים, הם ממהרים אותנו לצאת, הם דוחפים אותנו, ותינוק, מה יוצא איתו? יוצא איתו חבל הטבור, נכון? זה בעצם הצבא המצרי שרודף אחרינו, ואז יש פה איזה חיתוך של המיילדת, שחבל הטבור זה קריאת הים, ויש פה בכי של התינוק, זה שירת הים, ואנחנו מתחילים לנוק, זה המן. עד כאן, בסדר? כל הסממנים, מכל מקום. בואו נסתכל רגע על הגוף הלאומי שנוצר במצרים. הגוף הלאומי, אתם יודעים שבגוף האדם, כל 7-8 שנים, מתחלפים האטומים. זה כן דיברנו? דיברנו על זה? מה? התאים. דיברתי איתכם על זה? מה? כתבתי את זה במאמר. אני רואה שאתם קוראים את המאמר. אז יש לכם מבחן, תעזבו רגע את השיעור, יש לכם מבחן אמריקאי. קדימה, תוציאו את טים. כן. אז כל 7-8 שנים ש... לא, אבל פשוט הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אמנם כתבתי במאמר, אבל זה גם קשור לפה, בסדר? אז...
חוץ מתאי המוח.
חוץ מתאי המוח, יפה! יפה מאוד, יש לך... אתה משוחרר מהמבחן, יפה, למדת יפה. יפה, למדת. אז... אז יוצא ככה, אוקיי, אז אנחנו מבינים... לא קראת פה? לא קראת. אוקיי, אז כל 7-8 שנים מתחלפים התאים חוץ מתאי המוח, אבל הגוף הוא נשאר, נכון? ורוכבת עליו נפש אחת. מה שנוצר במצרים זה גוף כזה, שאומנם הדורות הם מתחלפים, הפרטים הם מתחלפים, אבל יש פה גוף לאומי נצחי, שהתחיל במצרים בלידה הזאת, והוא עד היום קיים, נכון? האטומים התחלפו, אבל הגוף הוא קיים, כל הזמן יש עם ישראל, נכון? מלידת מצרים, עד כאן זה בסדר? ועל גבי זה רוכבת נשמת האומה שהיא הופיעה בעצם במילואה במעמד הר סיני, והיא הולכת וממשיכה. היא התוכן הנצחי שרוכב על גבי האטומים המתחלפים האלה, לגבי הדורות המתחלפים. יוצא שאנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אנחנו מחוברים לנקודת הנצח של האומה הישראלית, לנצח ישראל. לכל דור ודור יש את ההתמודדות שלו מול התרבות שהוא מתמודד בדורו, מול השפעת הגויים, מול האלילים, מול תרבות המערב, מול היוונים, כל מיני. אבל יש לנו מטרה אלוהית אחת שמאחדת את כל הדורות, נכון? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. לספר תהילות השם. ישראל מספרים תהילות השם. זה המהות הישראלית. וזה חורז את כל הדורות. עכשיו, השבת היא קושרת אותנו גם אל הנקודה הזאת, אל המקום הנצחי. אתה שותף עכשיו בשמירת שבת שלך הפרטית, בבית שלך, בקידוש שאתה עושה, בשירים שאתה שר עם הילדים שלך, בדבר תורה שאתה אומר, אתה מחובר, תודה רבה, ברוך תהיה מכל העמים, יישר כוח גדול. אז אתה מחובר לשליחות הישראלית הגדולה, אתה מחובר לנצח ישראל. אמרו יותר ממה שישראל שמרו את השבת, השבת שמרה על ישראל. היא קשרה אותנו אל הנצח. אמא שהותירה אותנו בעלי תקווה, יום אחד לשוב לציון, לשוב לעשות תפקידנו, לבנות פה את בית המקדש. אז התוכן הרוחני הזה הוא משמר אותנו, כי הוא משמר את הצוויון שלנו, את הזהות שלנו. ותשימו לב שבמקום שלא שומרים שבת, לאט לאן הצוויון הישראלי הוא מתשטש. זה הולך ומדלדל. הזהות הישראלית היא הופכת להיות אמורפית, אברירית. במקום שהשבת היא נשמרת, אז הזהות הישראלית היא מאוד חיה, היא מאוד חזקה. אז, ויחד עם זאת, עם כל אלה, הנה השבת הוא העמוד ההיסטורי, היותר נאמן להבטיח לנו את נצחיותנו הלאומית. עמוד זה דבר שמעמיד את כל הבניין, נכון? כי הוא זכר ליציאת מצרים. זאת הנקודה. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוהיך. אז הנקודה הזאת היא משמרת את הזהות הישראלית במובן הזה שאנחנו עם שצמא לחירות נשמתית. עם שצמא לדבקות אלוהית. עם שצמא לערכים, להופיע את השם בארץ. אנחנו לא עבדים. במצרים היינו משועבדים, היינו עבדים. העבד הוא לא אדון לעצמו, הוא כבוש תחת הרצונות של מישהו אחר. והשבת היא מוציאה אותנו כל פעם לחירות. כמו שהשמיטה היא מצילה את החקלאי שהוא יהיה עובד אדמה ולא עבד אדמה, כל שבע שנים יש לו שבת הארץ, אז השבת היא מצילה אותנו שלא נהיה קבורים בחול, לא נהיה עבדים לערכים חיצוניים רק, או של קיום החיים החומריים ותו לא. היא נקודת הקודש שבתוך השבוע, היא המקור לברכה של כל השבוע, היא מה שנותן מגמה לכל החיים. זה העמוד ההיסטורי שהוא משמר את הצביון הישראלי. הנה אדון כל המעשים, אביר הטבע, מה שבמצרים שיבר את הטבע, ששם חוק ההתפתחות בהטבע הכללי, ובתוכו גם לרוח האדם, אשר בהכרח יבוא לתעודתו, הנה הוא ציווה ויעמוד, כתוב, הוא אמר, ויהיו ציווה ויעמוד, כי הוא אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, והוא הראה לך לדעת, אתה הורית לדעת, כי אין תעודתך להיות עבד. וכי תמלא את תעודתך רק בהיותך לעם החי חיים של חירות. חיים של חירות זה קודם כל חיים של זהות. הזהות היא החירות. טשטוש הזהות זה העבדות. ברגע שהזהות שלנו מטושטשת, אנחנו קבורים בעולם של חומר, בעולם של היום תרבות המערב שזורמת לפה מכל הכיוונים ומכל הערוצים. ברגע שיש לך זהות, אתה לא עבד. אתה לא משועבד לתבניות המחשבה המקובלות בעולם המערבי. אתה לא משועבד לעבודה שלך ולחיים החומריים. מה שמאפשר לנו להיות במקום של חירות והתפתחות, זה השמירה על הזהות, והצינור לזה זו השבת. ברגע שהצינור הזה נפרץ או נסתם, אז אנחנו רואים את זה מהר מאוד, איך יש תמיעה בסופו של דבר, ומגיע עד כדי כך, להתבוללות ותמיעה, או פשוט תשטוש של הערכים ושל הזהות. וברגע שהעמוד הזה נשמר, אז יש לנו כל הזמן התעלות מתמדת. הרי היהדות היא מושכת את האדם להתעלות מתמדת. היציאה לחירות היא לא אירוע חד פעמי, אלא אנחנו כל הזמן יוצאים יותר ויותר לחירות. איך אנחנו יוצאים לחירות? די נאמנות לטבענו האלוהי, אבל והשבת היא מאפשרת את זה. היא מאפשרת לנו להנחיל לדורות הבאים אחרינו דרך השולחן שבת. יש לנו שעת חינוך בשבוע, נכון? יש לנו יכולת להנחיל ערכים, יש לנו יכולת שכל המשפחה מתכנסת סביב הנקודה של הקודש, סביב פרשת השבוע, סביב שירי שבת. אנחנו הולכים ולא מתשתשים, אנחנו יוצאים לחירות. יש פה מגמה, רב פה מרמז על התנועה של ההתפתחות של הטבע, נכון? אביר הטבע ששם חוק ההתפתחות בהטבע הכללי. הטבע הוא דבר מתפתח, הוא דבר צומח, נכון? בכלל, גם יכול להיות שהוא מרמז פה כאילו לתנועה של מה שנקרא תורת ההתפתחות, לאבולוציה. זה גם התפתחות. לא נכנס לזה עכשיו אם זה אמיתי או לא אמיתי. אם זה אמיתי, זה לא סותר את מה שהתורה אומרת. הרב מסביר את זה בהרבה מקומות. זה לא סותר את תורה. זה לא סותר את התורה, כן? כי התורה היא... זה מתיישב יפה, הרב אומר, עם סתרי תורה שמדברים על התפתחות הדרגתית מקומה לקומה. זה גם בטבע, אבל פה הנקודה של הרב שהוא... לוקח את זה בתור משל מן הנגלה אל הרוח. גם בעולם הרוחני יש התפתחות, יש קומה על גבי קומה. יש לך איזה התפתחות של תמורות רוחניות בתוך ההיסטוריה. אבל עם ישראל הוא יציב בנקודה הזאת של הדבקות בהשם, של החירות הנשמתית, וזה בעצמו מושך את רוח האדם כלפי מעלה. אז הוא אומר, ובתוכו גם לרוח האדם, אני חושב פה רוח האדם הכללי, אשר בהכרח יבוא לתעודתו, כי הוא ציווה ויעמוד, הוא אשר הוציאך מארץ מצרים, בית עבדים, הוא הורה לך לדעת, כי אין תעודתך להיות עבד, וכי תמלא את תעודתך, רק בהיותך לעם החי חיים של חירות. זה שעם ישראל הוא חי חיים של חירות נשמתית, לא חירות גופנית, כמו שמדברת עליו תרבות המערב, הפוסט מודרניזם, שאדם מגדיר את עצמו, זה דיברנו על זה, אלא חירות נשמתית. זה עצמו מושך את כל האנושות למקום ערכי, מקום חירותי, מקום קדוש, ביותך מקדש את השבת לתכלית הידיעה הזאת, שזה מוציא אותנו לחירות, שזה מרומם את כל האנושות, תרומם רוחך הלאומי. אם אתה שומר את השבת בשביל לרומם את רוח האומה, ובכל את מצוא אשר תמצא מקום לעבוד לטובת עמך ואושרו, תמלא רוח השם, לעסוק בזה ברוח נכון, בלב שמח המכיר את ערך פעולתו. זאת אומרת, אתם רואים שהרב נותן לו פה כוונות בשמירת שבת. אם אתה שומר שבת על מנת לשמור על הציוויון הישראלי, שהוא מוציא אותנו כל הזמן לחירות יותר גדולה, שהוא משמר את זכר ליציאת מצרים, זה מוציא, הרי יציאת מצרים, רב ציודה היה אומר, המוציא אתכם מארץ מצרים, לא כתוב הוציא, נכון? אלא מוציא. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מוציא אותנו, זה פעולה, יציאת מצרים זה פעולה מתמדת, אנחנו עדיין בתוך יציאה מהמיצרים, אל החירות השלמה, עוד לא תוקן העולם, עוד לא הגענו לימות המשיח. אז אם אתה שומר את השבת על הנקודה הזאת, זה ירום, זה, תראו מה אומר פה, הוא אומר פה, אז תמלא רוח השם, לעסוק בזה ברוח נכון. מה זה תמלא רוח השם? רוח השם זה נאמר על רוח הקודש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם אתה מחבר את נקודת הנצח אל ההווה של החיים שלך, אתה, זה כבר קישור אל רוח הקודש. אתה, הקישור אל הנצח הוא על ידי השבת. בסדר? זה עצמו מוציא אותנו ואת העולם כולו לחירות, מוציא את העולם ממצרים, זה זכר ליציאת מצרים. מה זה זכר? זכר זה לא במובן של remember, כן? כאילו אנחנו לא שוכחים, אלא במובן ש... זה כמו זכר, הזכר הוא המקיים בפועל, זה בדיוק, זה מקיים בנו בפועל את את היציאה הזאת אל החירות. כמו שאנחנו אומרים, זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למשמע בתפילה. מה זה זוכר חסדי אבות? הוא זוכר, הוא מקיים בנו באופן אקטיבי את החסדים של האבות. אנחנו, יצחק אברהם, יצחק ויעקב, בתור עם, נכון? אז זה יחד יציאת מצרים, יציאת מצרים היא חיה בנו באופן אקטיבי. הקישור אל הנצח, נצח ישראל, לכל האידיאלים שהופיעו שם באירוע הגדול הזה. והנה, ממשיך, אני ממשיך. והנה יסוד התורה, היא עצת השם לכונן את רוח ישראל בכללו למטרתו. כמו שאמר הנביא, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ, ומול ציון, עמי אתה. אז נקרא עוד שורה או שתיים ונקרא עוד משפט. בקיצור, האדם הרואה לעיניים יחשוב ויחזור. האדם הרואה לעיניים יחשוב שיצייר לו מושגים נכבדים וישרישם בלבבות מי שרוצה בהדרכתם על ידי מליצות וסיפורים לימודיים והצעות. אבל השם יתברך פעולתו אמת, הוא יוצר רוח האדם בקרבו, והוא יודע תעלומות לב, איך יתפתח ויתקיים, ואיך ישכב וירד, הוא מצווה על מעשים. טוב, אני עוצר רגע פה, בסדר? אני עוצר פה, זה לא סתם המילה הזאת מודגשת, אני מסביר. אתם יודעים מה? נקרא עוד משפט אחד. הוא מצווה על מעשים שהם המפתחים ומעמידים את המושגים מעצמם. אני מסביר. והנה יסוד התורה, אני חוזר להתחלה. היא עצת השם לכונן את רוח ישראל בכללו למטרתו. כמו שאמר הנביא, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ, מול ציון עמי אתה. זה נאמר אצל ישעיהו נון א'. אז אומר פה הרב שהתורה היא עצת השם על מנת להביא את עם ישראל למטרתו, את רוח ישראל בכללו למטרתו. זה הצעה אלוהית, להביא את העולם אל תכליתו, את עם ישראל אל התפקיד האלוהי שלו, בסדר? הצעה זה במובן של, זה במובן עליון. למשל בזוהר המצוות נקראות תרי"ג עיתין, עיתין זה עצות בארמית. למה זה עצות? מה הכוונה? אם אני אומר לך, בוא, אני אתן לך עצה, תמכור את האוטו הזה עכשיו, אתה תרוויח 20,000 שקל, אשר אם תמכור אותו שנה הבאה. אז זה עצה טובה, אתה לא חייב להקשיב לי, נכון? הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצות במובן הזה של עצות מרחוק אמונה אומן. זה, יש פה, מעבר לזה שאם לא נקבל את העצות האלה, יש לזה הרבה השלכות על כל ההיסטוריה והחיים שלנו, אבל סוף סוף זה הדרכות. זה מובן הזה של הדרכות שהן טובות לנו. כמו שאבא אומר לבן שלו, בוא אני אתן לך עצה ותהיה בריא. אני אתן לך עצה איך לא... הוא אוהב אותו, הוא נותן לו עצות, נכון? הנביא, לא הנביא, הנציב אומר על פרשת עקב, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, התורה, ציווי התורה, הם דומים כמו שבמערכת הגופנית, יש לך דברים שמזיקים לאדם, ודברים שעושים לא טוב, נכון? אם אדם יאכל אוכל לא בריא, הוא ירגיש לא טוב, זה דבר פשוט, הוא לא ישמור לבריאות, היא טיפול. ואם הוא ישמור לבריאות, הוא ירגיש טוב. אז הקדוש ברוך הוא סידר מערכת כזאת של שכר ועונש, שהיא כמו מין מערכת טבעית כזאת רוחנית, טבעית רוחנית, לא כל רגע ורגע ממציא אותה מחדש, אלא והוא בא והוא נותן לנו הדרכה איך לחיות בתוך המערכת הזאת, מבחינה מוסרית. אז הוא דומה, בהקשר הזה אומר הנציב שם דבר מאוד יפה, לרופא שאומר לפציינט שלו, תשמע, אני אתן לך עצה, איך אתה תשמור על הבריאות שלך, אבל הוא לא דומה סתם לרופא שאתה בא אליו, הוא דומה לאבא שהוא גם הרופא. הוא אומר, אני מבקש ממך, אבל אני מבקש לך, הבן שלי אהוב, אני אתן לך פה עצות, איך אתה תשמור על הבריאות שלך, כן? על דרך משל, התורה היא עצות, איך אנחנו נבוא אל תעודתנו, איך אנחנו נופיע את הקודש שבנו, את האלוהי שבנו, נחיה את הטבע הנשמתי, הקדוש של האומה, נביא את העולם אל מטרתו. אז זה מה שהוא אומר, זה יסוד התורה, זה יצאת השם לכונן את רוח ישראל בכללו למטרתו, כמו שאמר הנביא, ועשים דבריי בפיך, וצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ, ולומר לציון, עמי אתה. אדם הרואה לעיניים, יחשוב שיצא לו מושגים נכבדים וישרישם בלבבות, מי שרוצה בדרכתם על ידי מליצות וסיפורים לימודיים והצעות. כלומר, אדם, יש הרבה אנשים שהם הוגי דעות, נכון? סופרים, פילוסופים, הם אנשים שמונציאים דתות, יש דתות אנושיות. זה אדם שרואה לעיניים, הוא חושב שהוא מצייר מושגים נכבדים, והוא משפיע את ההדרכות שלו. יש הרבה אנשים שהם כאילו בבחינת משפיעים, נכון? ברמה של סדרים רוחניים. השאלה אם זה סדרים אנושיים או אלוהיים. אדם הרואה לעיניים, הוא לא רואה לאן הדברים האלה צועדים. הוא יחשוב שיצייר לו מושגים נכבדים וישרישם בלבבות, מי שרוצה בדרכת המדעים ללצות וסיפורים לימודיים והצעות, אבל השם יתברך פעולתו אמת, הוא יוצר רוח האדם בקרבו. והוא יודע תעלומות לב, איך יתפתח ויתקיים, ואיך ירד וישקע. איך ישקע וירד. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את הנפש, הוא יוצר רוח האדם, והוא גם מדריך. הוא מדריך הדרכה שהיא אלוהית, שמתאימה אל הטבע של הנפש, שמתאימה אל ההתפתחות של רוח האדם, שהיא מביאה אל תיקון העולם. לא על ידי דברים, מבחינת האדם יראה ללבב. אדם יש לו... אתה נותן פה הדרכה, יכול להיות שלדור הזה זה טוב, ובדור הבא זה יביא חורבן, כמו שלמשל ראינו את סתם דוגמת הקומוניזם, סתם קומוניזם, שזה היה נראה מאוד מקסם לשעתו, ואנחנו יודעים איזה קלקולים נוראים ואכזריים זה הביא. הקדוש ברוך הוא לא נותן משהו שהוא נראה מתוק ועכשיו לעכשיו ואחריתו עדי עובד, מה שנקרא. או הוא לא, הם ביקשו להם, מה? חיי נצח, נכון. לכן הנביא אומר, אותי עזבו מקור מים חיים, לחפור להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יכילו נמיים, זה בורות נשברים, מה אתה הולך לשם? מה אתה מקבל הדרכה אנושית? אתה לוקח עבודה זרה? אתה הולך עם הפילוסופיה? אתה הולך עם הסברות של הוגי הדעות האנושיים האלה? תראה לאן זה הביא את העולם. תראה לאן זה מביא היום את העולם. מה? כן, נכון, נכון. התורה היא תורת חיים, אנחנו חיים אותה. עכשיו, אבל זה רעיון מתפתח, אנחנו עוד לא נכנסנו פה בעצם לנקודה שהוא רוצה להביא אותנו. עכשיו הוא בא ואומר, עכשיו, הקדוש ברוך הוא שהוא יוצר רוח אדם, הוא מצווה על מעשים. שאמה, אצלי בספר המילה מעשים היא מודגשת. שאמה מפתחים ומעמידים את המושגים מעצמם. כלומר, היהדות כולה, וזה הוא הולך להסביר עכשיו, היא בנויה על מעשים. המעשים הם משמרים את הדעות. הם מביאים את התכלית של התיקון. הם פועלים בכל העולמות. ולא רק עולם רוחני, עולם הכוונה של רעיונות. עולם של רעיונות ודעות הוא עולם אמורפי. עולם, נגיד אני רוצה להעביר לכם עכשיו רק דעות שאין להם חיבור אל מעשים, אם היהדות הייתה עוברת באופן הזה, היא הייתה מהר מאוד מתשתשת. בגלל שהיא, הקדוש ברוך הוא ציווה על מעשים, זכור את יום השבת לקדשו. מה אני צריך לעשות? יש לך למתת מלאכות שאסור לך לעשות, נכון? אתה צריך לענג את השבת. אתה צריך, יש לך המון הדרכות, נכון? וככה זה בכל המצוות. זה משהו מעשי. המעשים האלה, זה הערובה לכך שהדעות ישתמרו. אתם מבינים? בגלל שהמעשים הם מאוד מדויקים, אז גם הדעות יעברו בצורה מאוד מדויקת. האידיאלים האלוהים שאמורים לעבור מדור לדור, הם יעברו. וגם עוד נקודה, המעשים האלה, המעשים שאנחנו מקיימים, זה מעשה יצירה. זה לא רק שאנחנו מבטאים, זה לא רק שמירה על האידיאלים, על הרעיונות, אלא זה בעצמו פועל. המעשים שאנחנו עושים, זה פועל על כל העולמות.
זה פועל על
גם
מחבב את המצווה.
כן, אבל הנקודה, אני רוצה להגיד משהו עוד יותר, זה גם נכון, אבל המעשה שלנו, לא יודע אם נתתי לכם את הדוגמה, אתה לוחץ על כפתור, אז אתה במחשב, אתה יודע מה קורה שם בתוך המחשב?
לא, אפקט הפרפר, יש איזה
תיאוריה. כן, רגע, רגע, חכה רגע, אפק הפרפר. אתה לוחץ על כפתור, אתה מבין שזה עושה הרבה פעולות בתוך המחשב, נכון? אתה מבין איך זה עובד, מה זה עובד? מעטים מאוד מבינים. את כל המערכת, אם יש בכלל היום, אני לא חושב שיש מישהו שמבין את כל המערכת. כל אחד מבין את הנגזרת שלו. אתה מקיים איזושהי מצווה, לא משנה, בסדר? אתה שומר שבת. אתה נוטה לולב. אתה יושב בסוכה, אתה מבין את כל מה שזה פועל? אתה לא מבין באחד כל זה, אבל זה פועל. זה מביא ברכה לכל היש, זה פועל בשורש החיים, זה מרומם את כל העולם אל תכליתו, זה שומר על רוח ישראל, זה, יש לזה אין ספור פעולות. אתה משפיע בנגלם ובנסתר על כל המערכת. בסדר? אז הוא מצווה על מעשים שהם המפתחים ומעמידים את המושגים מעצמם. עכשיו, מה הוא אומר פה? שהמעשים הם משתמרים, המושגים הם בעצמם, הרי כל מעשה ביהדות, כל מצווה, היא מקפלת בתוכה אין ספור אידיאלים. האידיאלים הם, המעשה הוא רק הקצה של כל המערכת. האידיאלים הם יורדים, בעל התניה אומר, מעולמות עליונים, יורדים, עד שהם מתקפלים לשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, נכון? מה הדין? ככה וככה. הבא אומר ככה, רבא אומר ככה. המצוות, כולם, יש פה מעולמות פנימיים, אין ספור אידיאלים, מקופלים בתוך מעשה של מצווה שאתה עושה, שאתה לא בורר בתוך הצלחת שלך בשבת, שאתה לא קושר קשר שאסור, או כותב שתי אותיות וכו'. זה עצמו משמר המון 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 ערכים. אז הוא אומר פה הרב, אז הוא מצווה על מעשים שהם המפתחים ומעמידים את המושגים מעצמם. הוא מסביר את זה עכשיו, אני אסביר. יד ההשגחה האלוהית שמה משטרה גם בתהלוכות ההיסטוריה האנושית. למען יבוא רוח האדם אל השלמתו, ולעם ישראל שהוא הנושא דגל השתלמות רוח האדם, ציווה לעשות מעשים שתמיד יגדילו וישפיעו לשלמות מילוי תעודת העם על ידם. ושמרתם, כל מה שהוא אמר שם מקופל בפסוק הזה, ושמרתם, ועשיתם, זה עניין של עשייה, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, הקם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כלומר, המעשים, הם מקפלים בתוכם את כל מה שהאנושות צריכה בשביל להתפתח. אתם יודעים, היה פילוסוף אחד, שפינוזה, ברוך שפינוזה, היה יהודי כופר המארץ, מאמסטרדם. אז הוא זלזל במעשים. הוא אמר, היהדות, הוא בכלל זלזל ברעיונות. הוא אמר, היהדות זה אוסף של מעשים, אין שם שום משנה סדורה, אין שם עולם ערכי, זה חיצוני. זה מה שהוא אמר. עד שפינוזה, כל פילוסוף רציני למד למשל מיימונידס, למד מורה נבוכים, למד רמב"ם. משפינוזה הפסיקו ללמוד, נגיד אמנואל קאנט כבר לא למד. הוא לא למד, למה הוא לא למד? כי הוא למד שפינוזה, והוא אמר שאין מה ללמוד, אין שם כלום. כאילו זה מעשים חיצוניים. והרב פה אומר בדיוק נקודה הפוכה. המעשים, זו הנקודה, שם מקופל כל העולם הערכי, וככה דווקא הוא משתמר, וזה מה שיביא לתיקון העולם. זה שטויות מה שהוא אמר, הוא היה מארץ, הוא אמר הרבה שטויות, במיוחד ביחס לדברים תיאולוגיים, אמר שטויות בלתי נסבלות ממש. חכמים נידו אותו, חרימו אותו, אז, ואסרו לי ללמוד את הספרים שלו, הנס היה שהם נכתבו בלטינית. בכל מקרה, מי מבין לטינית, אתה מבין? לא למדתם בטכניון, כלום. אז אומר, יד ההשגחה האלוהית, אתה רואה, יצא לך שם משהו טוב. יצא לך שם משהו טוב, שלא למדת לטינית, נכון? יד ההשגחה האלוהית, לא יצא לך שם הרבה דברים טובים, אני צוחק. יד ההשגחה האלוהית שמה משטרה גם בתהלוכות ההיסטוריה האנושית, למען יבוא רוח האדם אל השלמתו. מה זה שמה משטרה? משטרה משון סדר, כן? ההשגחה האלוהית היא סדרה שיש ההיסטוריה האנושית יש בה איזשהו סדר, זה בעצם המצוות, המעשים, למען יבוא רוח האדם אל השלמתו. הוא ציווה עלינו, נתן לנו תרייג עיתין, עצות, נכון? איך רוח האדם הוא יבוא אל תעודתו, אל השלמתו? ולעם ישראל שהוא הנושא דגל השתלמות רוח האדם, אנחנו הקודקוד שמושך את כל האנושות להשלמה רוחנית, מוסרית, ערכית, ציווה לעשות מעשים, תמיד זה מעשים, אתם רואים? הנושא פה זה מעשים, זה הנקודה, שתמיד יגדילו וישפיעו לשלמות מילוי תעודת העם על ידם, זה המצוות, השבת, זה מה שיביא לתיקון העולם, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, הוא לא נתן לנו חוכמה או בינה ככה, בצורה, לא, ושמרתם ועשיתם, הלולב הזה, השבת הזו, הכשרות הזו, זה חוכמתכם ובינתכם. זה הנקודה, שם מקופל כל הסדר האלוהי הרוחני הכי פנימי, הכי רזי, בתפילין, בציצית, בדברים המעשיים. זה, אתה רואה את הסוף של כל המערכת הרוחנית הזאת. אבל זה, אם אתה שומר ועושה, הכל ישתמר, כל האידיאלים. כי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. אתה תוריד את הצד המעשי, תאיבת את החוכמה ואת הבינה לעיני עמים. שיגידו, הפוך, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. מה הם יראו? את החוקים האלה. מה זה החוקים? זה העניין המעשי. גוי גדול וחכם הוא מי שיש לו חוקים שהם מיישרים את רוחו לקראת תעודתו. אתם רואים? המעשים הם שומרים עלינו. הם שומרים על בריאות רוחנית קודם כל. הרי אדם שהוא המצוות אצלו נפרצות, גם הרוח שלו היא מתחילה להיות מלאה חסרונות, נכון? זה משמר את הרעיונות, זה עצמו פועל גם, זה מעשה יצירה, ותחת אשר בכל העמים היו צריכים המושגים בעצמם להימסר, וכפי ילדות האדם בהכרח אלוקים שונים ושיבושים, צלם חכם ונבון, החוקר לכל תכלית, אין צורך למסור לו מושגים עצמם, כי אם לקבוע לו חוקים שעל ידם יבוא להשכיל את המושגים התיאוריים. תראו, זה הפוך על הפוך. הפוך על הפוך. אתם יודעים, אפלטון, יש מחלוקת בין הפילוסופים, מה הוא התכוון בעולם האידאות שלו, לא משנה, סתם אתן דוגמה, בסדר? יש מחלוקת בין תלמידי פרויד, מה הוא התכוון וכו'. אצל ההוגים מתחילה, יש מחלוקת במשנה של קאנט, בעניין של תורת ההכרה, אסכולה כזאת, אסכולה כזאת. דווקא בגלל שזה רוחניות בלי מעשים, אז זה מתחיל להתפצל, פיצולים, 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 וגם הפיצולים הם במה? ברעיונות אנושיים סוף סוף. אתה חוקר את ה... מה אתה חוקר? הוא ישב בחדר שלו, אמר רעיונות, חלקם נכונים, חלקם לא נכונים. מה? כן, בסדר, אנחנו לא מזלזלים, המדע הוא יכול לפתח את העולם, בעיקר מדעי החומר, מלא הרוח, לא בהכרח צריך לקרוא להם תמיד מדע, כן? הם זוכרים לאיזה כבוד בגלל מדעי החומר, אבל לא בהכרח שהוא מדויק הכבוד הזה. מכל מקום, אבל אז תראו רגע, אני חוזר רגע למשפט. ותחת אשר בכל העמים היו צריכים המושגים בעצמם להימסר, אמרתי לכם, מושגים פה זה הכוונה, העולם של הערכים, הפילוסופיה וכו'. לא המעשים, הם לא לימדו אחד את השני מעשים. וכפי ילדות האדם, בהכרח חילוקים שונים ושיבושים. נו, מה, ברור שיש פה שיבושים, נכון? אצל עם ישראל זה בדיוק הפוך. אצל עם חכם ונבון החוקר לכל תכלית, אין צורך למסור לו מושגים עצמם. כי אם לקבוע לו חוקים שעל ידם יבוא להשכיל את המושגים התיאוריים. מה אנחנו מלמדים אחד את השני? גמרא. נכון? ושולחן ערוך. ומשנה ברורה. אני צודק? לא, אנחנו לא מלמדים גם עוד דברים. אבל העברה של המשנה המעשית, של הגמרא, של המשנה, היא מה שמבטיח לכל הערכים להשתמר, ולא להשתבש, ולא להיות גמישים, ולא להיות אבריריים, אלא להיות מדויקים, לעבור בצורה מאוד מאוד משתמרת. זה נקרא מסורת, דווקא הצד המעשי, זה מה שמשמר את הרוח, את העולם של הרוח. אז אנחנו מעבירים לילדים שלנו את המעשי, והם בעצמם יבואו ולחקור על האידיאלים שמקופלים. אותי מאוד מעניין למה לא לאכול בשר עם חלב, למה ללכת עם ציצית, למה להניח תפילין, למה לשבת בסוכה. יש הרבה ספרים שעוסקים בזה, יופי, הגיע הזמן שזה יתחיל לעניין אותך. מצוין, אל תשב רק בסוכה, תחקור מה העניין של הסכך, מה הסוד שבסכך, מה הסוד של האור מקיף הזה של הסוכה, זה מצוין. אבל אנחנו, אתה לא בא ומסביר בכיתה א' ומסביר לו על את העולם הערכי שמאחורי סוכה, אתה כל הזמן, קודם כל אומר לו מה הגודל של סוכה, מה פוסל בסוכה, מה פוסל בסכך, מה הגודל המינימלי, מה הגובה המקסימלי, נכון? אתה מעביר עולם מעשי, והעולם המעשי הזה הוא זה שישמור על העולם הערכי בתהרתו. זה רעיון מאוד חשוב, הנקודה הזאת. בסדר? הפוך ממה שהפילוסוף הכופר הזה אמר. כאילו, זה אופסף של מעשים בלי... הפוך, הפוך, לגמרי הפוך. שטויות מה שהוא אמר. אז עם חכם ונבון יוכל להיות רק מי שיש לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. על כן אחי, בתור בן נאמן לעמך, שמור נא מכל משמר את אוצר הלאומיות, את קדושת החוקים והמשפטים, וכפי גודל כלל ערך התורה כולה בשמירתה, תגדל קדושת השבת, שהיא מרכז חיי הרוח של עמנו, ומקדש תעודתו, כל שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. אז זה סיום של המאמר, נכון? הוא פונה בצורה הכי פשוטה, שהיא קצת ככה מקבצת לאחד את כל המאמר, על החשיבות של שמירת השבת, עם כל האידיאלים שזה מקפל. אתם רוצים לראות עוד מאמר קצר על השבת? מה? אפשר לשאול שאלה, רגע, תביא לי אולי דף אחד אם לא קשה לך גם. בבקשה, כן, אני שומע שאלות. נראה אם נספיק קודם כל אחרי השאלה. כן, כן. כן. אני אגיד לך, כי אנחנו מעידים על כך שאנחנו, השבת כתוב שאדם הוא מקדש אותה בכניסתה, נכון? אתה מקדש אותה בכניסת השבת, אתה בעצם אומר, אני עכשיו עושה מעשה, בעולם המעשה, עם כוס יין, ואני אומר משהו בקול רם, בהקימת שפתיים ובקול, שהוא בא ומבטא את זה שהשם ברא את השמיים ואת הארץ. בשישה ימים, וביום השביעי שבת ואני נפש. כן, אבל העדות שלך, אתם עדיי ואני אל. העדות שלנו היא, אתה מה אתה אומר? שלא ראית ביוטיוב את בריאת העולם? לא ראית, אתה מתכוון? איך אתה, איך אתה, השאלה יפה, שאלה. איך אתה יכול להעיד על דבר שלא היית שם? רגע, רגע, חכה, חכה שנייה. אז זה ספר הכוזרי, בספר הכוזרי הוא עונה על השאלה הזאת. הוא בא ואומר ככה, בעצם הוא בונה שם מהלך שהוא באמת, הוא השורש של כל האמונה, הספר הזה. הוא חשוב, חשוב, ספר הכוזרי. הוא, איך אמר הגר"א, הספר הכוזרי הוא קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל תלויים בו. בסדר? צריך ללמוד כוזרי בעומק עומקים. בסדר? מכל מקום הוא בא ואומר ככה. האמונה שלנו היא בנויה על ההתגלות האלוהית במצרים. בסדר? השם יתברך הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, כן? באותות ובעובדים הוציא אותנו, הכיל אותנו את המן, והדברים ארוכים, נכון? נתן לנו נביאים, הלכנו במדבר 40 שנה, הנחיל לנו את הארץ. עכשיו, דיברנו על זה שההתגלות האלוהית היא היסוד לקבלת התורה, נכון? אני צודק? בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ויום השביעי שבת וינפש. כלומר, הוא אומר את זה שם, ספר כוזרי. להכריע אם העולם קדמון או העולם נברא, זו שאלה שאי אפשר להכריע בה. אי אפשר להכריע בה. אלא שאנחנו מאמינים שהוא נברא, כי משה הסיר את הלוט מעל פני העבר. הוא גילה לנו מה שהיה. ולכן אני מעיד על זה, במובן הזה שאני מאשר את זה. אני מאשר את זה, אני מאמין בזה. אני חי את זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים, והיום השביעי שבת והנפש, ואני עכשיו אומר קידוש, בורא פרי הגפן. ברור? זה העדות פה. זה לא עדות במובן של היית נוכח, אלא במובן של אתה חי את הדברים. אתה העדות החיה לזה ש... הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בזה שאתה מאשר את זה בחייך, אתה חי ככה, אתה לא תעשה מלאכה יום שבת, הקדוש ברוך הוא עשה לך, אתה שבת ביום שבת, אבל אתה שובת מכל מלאכה ביום שבת. בסדר? זה העדות פה במובן הזה. בסדר? אז אני לא יודע אם נספיק, אתם רוצים לנסות קצת? אתם רוצים? אתם רוצים? מה? אתם רוצים? בוא, זה משהו קצר, זה מאמר מאוד מאוד קל. חשבתי כזה לסיים איתו את המאמר הזה, להצמיד אותם, אבל אני די אקרא אותו, פחות, אני לא יודע אם אני אקרא הכל. בוא נתחיל רגע את ההתחלה. כתוב, לדעת כי אני השם מקדישכם, כתוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש להתנא ישראל, לך והודיעם. מכאן אמר השבג, הנותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו. כלומר, שאדם נותן מתנה למישהו צריך להודיע לו, כן? משל למישהו שהוא הוא רדף, בא מישהו וגנב לו משהו, סליחה. כזה שפעם בא איזה אני, דפק, וביקש משהו, והאישה נתנה שבת שבעלה קנה לה לירוסים עם יהלום. הוא אמר לה מה זה היה, אז היא אמרה, היה פה אדם מאוד עני, מאוד, ונתתי לו את הטבעת. אז הוא התחיל לרדוף אחריו, והוא רואה ובורר, והוא רודף אחריו וכו', ואז הוא בא והוא תופס אותו, מגיע אליו, ואומר לו, תדע לך, אני רק רציתי להגיד לך שהיהלום הזה, זה יהלום אמיתי, זה יהלום שהמשקל שלו הוא יהלום גדול, שלא יעבדו עליך, שיתנו לך מחיר טוב. בסדר, זה... זה הנמשל על השבת, שזה מתנה טובה, אבל צריך להודיע לנו שאנחנו נדע כמה היא יקרה, כמה היא חשובה. זה כל המאמר שלמדנו עכשיו. אז אומר פה הרב קוק, סגולה מיוחדת יש לה למתנת השבת לישראל, שבה מובלטים הם שני הצדדים המאווים ומחיים עולמי עד, הצד הגנוז והצד הידוע. יש בצד גנוז וצד ידוע, ורוח החיים אשר להשבת מרחפת היא על כל השטח של חיי ישראל מראש ועד עקב. יש בשבת צד שהוא הוא גנוז, הוא פנימי, זה הנפשות מרגישות כמו שאנחנו נראה, ויש בו צד ידוע, שזה עניין שאתה רואה, שאדם שומר שבת וכו'. ובכל מקרה זה משפיע, השבת, על כל השטח של חיי ישראל, מראש ועד עקב. אין לנו שום מצווה שבתורה שהיא צריכה כל כך לימוד, כל כך הקשבה וכל כך שמירה כמו קדושת השבת. זה מקצוע גדול בתורה. כל חרה לדבר השם יודע שבלא שימת לב חודרת, בלא לימוד ושינון של הלכות שבת, בלא העמקה העליונה, ברוח קדושת השבת, אין אנו יוצאים נגדה ידי חובותינו. אנחנו לא יוצאים ידי חובה אם אנחנו לא נחזור הלכות שבת. נלמד, החפץ חיים גם כותב את זה, שאם אדם לא לומד הלכות שבת, אז בהכרח הוא יבוא גם לחלל שבת, כי זה מקצוע גדול, זה צריך... אנחנו לא יוצאים ידי חובה. כלפי החילופין שבמדרגות אישי ישראל, בתוכן קדושת היהדות שבנשמתם, ככה התחלפו המדרגות של קדושתה של שבת אצלם. כלומר, ככל שאדם הוא במדרגה יותר גבוהה, מבחינת, נגיד, גדולי ישראל, אז גם ככל שקדושת היהדות היא חיה יותר בנשמתם, אז גם קדושת השבת היא גדלה ביחס, כן? באותו יחס. החל מהמוני ישראל שומרי שבת ועד אנשי התורה והקדושה היותר נשגבים שבכל הזמנים ובכל הדורות שהיו מקדשים את השבת ומענגים את השבת והיו מתעלים למדרגות רוחניות של שבת. אתם רואים לפעמים השפת אמת כותב על הרבה על השבת ונתיבות עולם, נתיבות עולם הוא כותב הרבה על על השבת, אדמור מסלונים. רואים מהכתבים שלהם שהם התעלו למדרגות מאוד מאוד גבוהות, של ממש של דבקות פנימית. הם לא כותבים משהו מהפה ולחוץ, אלא הם כותבים בצורה אוטוביוגרפית על על המדרגות שהם זכו לה. והרבה גדולי החסידות עוסקים בחוויה של הנפש של השבת. וזהו מתחת מצד התוכן הגנוז של מתנת השבת. זה תוכן גנוז. אתה רואה מישהו, אתה לא יודע איפה הוא נמצא, איזה, מה זה אצלו נשמה יתרה, מה הוא מרגיש, איזה דבקות ואחדות בשבת. אבל כשם שהשבת היא מתנה גנוזה, זה הצד הגנוז, כן? כן, מתנה גנוזה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, זה הצד הגנוז. מצד אחד, ככה היא גם כן מתנה גלויה מהצד השני, מתנה הבאה מתוך ההודעה של לך והודיעם. שציווה הקדוש ברוך הוא את משה, גם אלה שרק דעות של ילדות, של תינוקות, ולא של אישים מבוגרים ברוח ישראל, שרויות בליבם, בלבבם, לעומת הערכתה של מתנת השבת, גם הם כל זמן שלא ניתקו מחיי אומה, עלולים ומוכרחים הם להכיר כבודה וחוסנה, אורה וזיבה של מתנת השבת לישראל. כלומר, זה המשך הברייתא שם, של מכאן אמר השבג, נותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו, זה הצד הנגלה של השבת. צריך לדעת את החשיבות שלה, את החומרה שבה, את ההלכות שבה, שכל העם, זה לא עניין רק לגדולים השבת ולענקים, להרגיש שלה, יש גם בצד נגלה שהיא מקיפה את כל העם, ולא לחינם המשיכה הברייתא שם את מאמרו של רשבג, נותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו, בזה איננו קוראים ועומדים רבותינו וחברינו האהובים והנכבדים. עכשיו נדבר פה על איזו אספה של, שהייתה בירושלים, של משמרת השבת ולמען השבת, למחות נגד חילול השבת, אבל זה כבר באמת דברים פשוטים שתמשיכו אם אתם רוצים לקרוא לבד. הוא מוחה על מרמס השבת וכו', אבל אנחנו צריכים להודיע לעצמנו ולעולם כולו את המתנה הגנוזה. הולכת בדרכו של משה, מתנה גנוזה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמע לך ועוד ים לישראל. מקווה שקצת הצלחנו פה במאמרי הראיה, בשני המאמרים האלו. ברוך אלוני לעולם, אמן ואמן, תם ולא נשלם.